טוב, אנחנו לומדים ליקוטי הלכות, הלכות עורלה. זה שלוש שנות עורלה בפירות העץ.
אז עולה סופה
פרשה? יפה, זו דרגישה. אני מקווה שכן, אני מקווה שכן. אם תמשיכי עם הזאת דקדושה, אולי נעסוק בה הרבה. אז אנחנו רגע על ט"ו בשבט גם. ועל כן, ראש השנה לאילנות הוא בחודש שבט. כי שבט הוא החודש השתי עשר. זה נדמה לי, השתי עשר זה 12 או 11? 11, נכון?
השתי עשר?
כן, בעין. אבל זה חודש ה-11, שבט. אדר זה החודש ה-12 וניסן, זה החודש הראשון. כן? ואז הועיל משה...
מה אומרים 12? 13. 13? 13
זה נראה לי מה
כמו 3.
אז הבלשנות זה אצל איריס? 3. כי שבט הוא החודש ה-12, ואז הועיל משה באר את התורה, כמו שכתוב, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש. כי משה אמר אז תוכחה לישראל, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ופרש רש"י שהם דברי תוכחה. אז בעצם בחודש הזה, בחודש שבט, מסתבר שמשה באר את התורה ואמר תוכחות לישראל, כי הזכיר שם כל האבונות של ישראל, שהם במדבר, בערבה וכולי. וכשמשה הוכיח את ישראל, היה מעורר את הקול המשקה את הגן, שעל ידי זה כל האבונות מעלים ריח טוב. שעל ידי זה דייקה יכולים להוכיח. כי זהו בחינת תוכחה של משה. נעבור זה יחסית בזריזות כדי להגיע לט"ו בשבט, אבל זה מבוסס על תורה של רבי נחמן. איזה תורה זה? תורה ח', כן. תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניא, שמדברת על המוכיח הראוי. זה התורה האחרונה שאמר, לא, לא, אתה לא תקפור.
לא, לא, לא.
זה התורה האחרונה שאמר רבי נחמן לפני מותו, עוסקת בתוכחה הקדושה ותוכחה לא קדושה, ומה זה המוכיח הראוי והמוכיח הלא ראוי. בין לאחרים, בין לעצמנו. כשהמוכיח הלא ראוי, תוכחה זה דבר מאוד מאוד מרומם. אם הוא נעשה נכון, אם הוא לא נעשה נכון, הוא מפיל. אז כל החוכמה לדעת אם עכשיו זה המוכיח הראוי או לא המוכיח הראוי, ואם זה לא המוכיח הראוי, אל תוכיח. בלי תוכחה. עכשיו הייתי בשיעור במדרשת יפו, הם שאלו אותי, מה, תן לנו כלים? אמרתי להם, שבועיים פוס מביקורת. לא להעביר ביקורת, לא לקבל ביקורת. אין, בכלל. פוס משחק. מה, אבל איך נשתפר? פוס. אין בכלל. אם מישהו רוצה להעביר עליך ביקורת, הוא אומר, לא שומע, תלך. לא, אין ביקורת שבועיים. גמילה. גמילה מהמוכיח הלא ראוי, כי מה שאני ראיתי, תמיד יש שניים. יש המוכיח הלא ראוי, המוכיח הכן ראוי. יש ויתור ויש ויתור. יש חסד, יש חסד. יש דין, יש דין. יש כל מידה, יש לה אותה ואת התחפושת שלה. עכשיו, אם מתחילים לדבר על איזה מידה ואתה לא מבין על מה מדובר, על שיש את זה ואת ההפוך, כנראה שאתה מכיר רק את ההפוך. אם אתה לא יודע אם אתה קרוב או רחוק, אז כנראה רוב הזמן אתה רחוק. זה טיפ מיובל. אז מי שאומר מה, רגע, אז מה זה תוכחה ראויה, תוכחה לא ראויה? כנראה שרוב הזמן יש לו תוכחה לא ראויה, אז עדיף ייקח ממנה גמילה, ואחרי זה הוא ישאל את עצמו מחדש את כל סוגיית התוכחה הזאת. נדון בה מחדש ונפתח אותה לבירור, כן? אז משה רבנו הוכיח את ישראל באופן שמעורר את הקול המשקה, את הגן, שזה ניגון שהתעורר לעתיד לבוא. יש מנגינה שתתעורר לעתיד לבוא, שיר חדש, שירו לשם שיר חדש, ואיתה אפשר להוכיח. אם יש לך את הקול הזה, המנגינה של השיר שהתעורר לעתיד לבוא, אז אפשר להוכיח. אם לא, אם אתה משתמש ב... יש לך את הקול הזה, אז האבונות מעלים ריח טוב. פתאום זה... ולהבדיל הוא אומר, כשאתה מוכיח בצורה לא ראויה, האבונות מעלים סירחון, ריח לא טוב, וזה רק מחליש את הבן אדם ואת הנשמה שלו.
מה זה קשור למן?
למה?
זה מתחיל להבאיש שם את הישוב.
זה מעניין. שווה, במחברת.
זה לא הפרשה שלך?
במחברת שלך.
לא, אני בלי משקפיים ובלי מחברת.
הכלב אכל לי את ה...
אז... שמוכחים טוב. אז
האבונות, כן? האבונות מעלים ריח טוב.
זה
בעצמו התיקון. איך מתקנים? אתה רוצה להוכיח כדי לעזור לבן אדם מאהבה, להיטיב עם עצמו ולהפסיק להזיק לעצמו. אבל עם כל כוונותיך הטובות, יכול להיות שכשאתה נגיד מראה לו שהוא מזיק לעצמו, אז זה רק מחליש אותו. ויש מצב שבו אתה מראה לו, אתה מדבר איתו על זה, וזה מחזק אותו. זו הכוונה שהאבונות מעלים ריח טוב בעודם אבונות. אז, ועכשיו זה דורש קצת לשבת לעשות מלאכות על זה, מה זה נקרא, מה לריח טוב, איך יכול להיות, איזה מין, אבל זה, בסך הכל זה אפשרי, מה?
חשבתי על זה מכיוון שונה, לגבי ההבנות שלי, כי אני שופט מישהו, ובעצם אני רואה בו את ההבנות שלי, ואני לא יכול להתמודד עם זה, אז אני שופט אותו, וזה שיפוט שהוא לא שיפוט טוב. ברגע שאני רואה אצל מישהו אחר, מקומות שאני גם יכול לעצמי להכניס בהם אהבה, זה שיפוט טוב, ואז אבונות הופכות לזכויות, האבונות שלי.
אז אותו רעיון, זה בעצם הרעיון הוא שתמיד אני מתייחס לאבונות אותו דבר. אין מצב שאני מתייחס לאבונות של אחרים בצורה אחת ולשלי בצורה אחרת. אז אם אני יודע להוכיח, אני מוכיח גם את עצמי וגם את אחרים תוכחה ראויה, ואם אני לא, אז אני לא לעצמי ולא לאחרים. ומכיוון שאני מרגיש את תוכחה, אני מחלק לאחרים את המתנה שאני חושב שהיא טובה. נכון, כמו שאנחנו קונים לבן זוג את המתנה שאנחנו היינו רוצים לקבל. אז אם, לא מכירים את התופעה הזאת?
משחטת הדברים?
כן. רשמנו, נא להעביר בבקשה איזה.
נדם אני קודם לכם
עולה. אז במובן הזה, אם אתה חושב שהתוכחה הראויה היא כזאת, אז אתה נותן אותה גם לאחרים, בתור מתנה מועילה. כן? אז על ידי זה די כי יכולים להוכיח. ואיך האבון יכול להפוך לריח טוב בעצמו, זה מה שאנחנו מחפשים. לכן תוכחה ראויה זה מעלה יותר מאתגרת מאשר עין טובה ראויה. עין טובה ראויה זה יחסית בטיחותי, הסכנות פחות גדולות. אבל קו הדין, קו שבו אתה מסתכל על החסרונות, ושזה יהיה ראוי, זה יותר מסוכן. לזה. אז הרב אשלג אומר, אל תעורר למשל חיסרון בעצמך, אם אתה לא מוכן לתת על זה תפילה במקום. כן. הוא אומר, אסור. אסור, הוא אומר, לא להרים ידיים לשווא. כן, לא לזה. אם אתה חיסרון, ישר תעצור, תתפלל על זה. לא, אל תעורר חסרונות. זה קצת דומה לסוגיית מה שאמרנו על החלל הפנוי. אם לא, זה הופך לדאגה, זה הופך לרדת על עצמך, זה לא יודע.
אז יכול לחזור על העניין?
אל תפתח את קופסת החסרונות, אם אתה לא מוכן, עכשיו להתפלל על זה, במקום.
זה נקרא לתת
באומץ? זה גם קשור.
זה נקרא, יש מנהירות שעדיין הרב פותח עד שיוסיף
ביום. מה עוד? זה נקרא... כן, זה אותו רעיון, לא, אבל יש עוד משהו. זה לא רק אני אפתח, אלא לאיזה... איך זה מתוקן ולאיזה מטרה אתה פותח את זה. אם אתה פותח את זה בשביל להסתכל בחיסרון, אז אל תפתח גם אם יש בך הרבה אור. זה המהלך של הרב אשלג שם. זה חיסרון פותחים כשמוכנים להתפלל. לא, לא פותחים. זה חזק. באופן כללי, בחסידות, נטו להדגיש את זה של ישמר לך מהצעה באובב.
כן.
קו השמאל הוא קו מסוכן. פתח אותו בזהירות. ימין, זה עובד יותר בטוח, לך על זה בלארג'.
אבל
אם
יש הרבה זמנים שאני לא מתפללת, אז לא לגעת בחסרונות בכלל, זה בעייתי. לא, כאילו לא בעייתי, כאילו, כן.
זה בעייתי לפתוח חסרונות בלי להתפלל להם. אז כן, זה החידוש, הוא אומר, עדיף לא להסתכל על חסרונות, מאשר להסתכל על חסרונות ולהתפלל עליהם. או להסתכל עליהם בצורה לא ראויה, זה אותו רעיון של תורה חטא. הוא אומר, אתה חושב שזה יותר בטיחותי לפתוח אותם? בכל אופן, לא, זה לא בטיחותי בכלל. זה מפיל את הבן אדם. אתה חושב, מקסימום לא הזקתי? הזקת. להסתכל על חיסרון, לא בצורת המוכיח הראוי, אתה מחליש את עצמך. זה מה שהוא אומר.
למה אתה יקרה להתפלל עליהם? מה זה אומר?
תפלל.
לא, נגיד, אני מוצא בעצמי איזשהו חיסרון. למה אתה מתכוון? לבקש שהוא ישתנה? זה אומר להתפלל עליו?
זה סדרת השיעורים שלנו בשנה הבאה על התפילה. צריך לפתוח את זה, זה מקום כזה, מה זה להתפלל. אבל אולי אני אגיד ככה, הרבה פעמים החיסרון שלנו הוא פוגש חוסר אונים. בסדר? חוסר אונים, אני שבור, אני לא יודע מה לעשות, לא טוב לי עם הדבר הזה, אבל אין לי מושג איך יוצאים מזה. עכשיו, אם אני פותח את זה בלי המוכנות להתפלל, תכף נגיד, אז זה הופך אוטומט לעומס. זה הופך אוטומט לרדת על עצמי, לכעוס, לנסות לפתור את זה באיזו צורה, שליטה, לא יודע, זה מיד הופך לשם, כי הכוח של חוויית החיסרון והחוסר אונים, אין לה לאן לפרוץ. אז אם אני מוכן לשהות שם ופשוט לבקש, להתפלל, לבקש עזרה, כזה, לא להפוך את זה לאיזה מאבק, אז זה משם באות כל התפילות. בעצם מהחסרונות שלך, זה העלאת מן. כל התפילה באה מהמקום של החיסרון, רק הבעיה שאנחנו לא אוהבים להיות בעמדת התפילה, רוצים להתחזק. ולהישאר בחוסר אונים ולהתפלל, לבקש, להמתין.
לבקש שזה ישתנה, לא לקבל את זה.
זה טריקי קצת, זה טריקי.
לבקש שזה ישתנה, זה אומר שאתה לא מקבל את עצמך כפי שאתה, ואתה רוצה שינוי. ולשם כך אתה מתפלל.
הסתירה הזאת היא קצת מדומיינת, כי בעצם אתה בבת אחת מקבל את עצמך ומתפלל. אם אתה לא מקבל את עצמך, אתה לא תצליח להתפלל. יש הבדל בין לבקש שזה יעוף ממני, לבין להתפלל. לא אותו דבר.
זאת אומרת, לעניין של להתפלל כבר נוכח המקום הזה של אני גם מקבל את זה באיזשהו אופן.
כן, כי המקום של התפילה זה המקום שבו, ככה נראה לי, כן? לא, אתם תכתבו את הספר שלכם כמובן, אבל שאני מסכים להישאר במקום החיסרון ורק לרצות שהוא ישתנה. ומתי שאני, אפילו לא, יש אפילו מקומות עוד יותר רחוקים שאומר הרב מנחם מנדל מביטבסק, שאם אתה מעצם זה שאתה רוצה לשנות את המצב הזה, כבר אתה מאבד את כל האור שבמצב. אז יש לבקש לטעום טעם של האור שבמצב, לא שזה יעוף. לבקש שיפתח השער לאור, ולא בדווקא שתלך הצרה. אבל אולי נגיד את זה ככה, הנה, בזכותך, יצירת קשר. יש מצב שהחיסרון הזה יוצר התרחקות. אם אתה מוכן להפוך את החיסרון הזה להתחדשות בקשר, אז תפתח.
כן, אבל זה נשמע כאילו התפילה הזאת, הדרישה לתפילה היא תפילה מאוד כזה שצריך לחשוב עליה, זה נשמע כאילו... אם בסופו של דבר אתה יכול לעמוד מול ריבונו שלה ולהגיד בואי נה, קשה לי, אז זהו, זה תפילה. אז שם מתחילים, נכון?
נראה לי שכן.
אוקיי.
אמרת את זה בתימנית, כאילו.
אמרתי, לא, זה נראה לי שמה יותר בכאילו, לא איזה... אוקיי?
כן, גם בתוך הקשה לי, עוד פעם, אתה עושה עבודה, זה מגיע לעומקים, כי זה יכול להיות... מאיזה מקום אתה קשה לי? קשה לי, ואופס, זה מעצבן אותה וזה. אוקיי, זה גם משהו, אתה מדבר אמת. ויש גם מקום שאתה לא רק מת שהקושי הזה יעוף. לא יודע, זה איך שלא יהיה, לא להפוך את זה לעומס. בסדר? זה, אני יודע על עצמי, יודע על הרבה אנשים אחרים. הקושי הכי גדול זה להסכים לעבור דרך הרגע הזה, שאתה פוגש את החיסרון ואין לך מושג מה לעשות איתו. אתה מיד רוצה לחזור לשליטה, אז הייתי קורא לזה, להסכים להיות בחוסר שליטה, להסכים להיות תלוי, להסכים להיות חסר אונים. אז זה... בעיה זה כלי לשפע ולברכה. כן, זה...
אני רוצה לברר עוד משהו על העניין הזה של המוכיח הראוי, ש... איזושהי... כאילו לפעמים מין התנאה כזאת שלפעמים אני לא מוכיחה, ואני מנסה לעשות פחות במין נחמדות ומתיקות כזאת, וכאילו... מה
שרציתי לשאול על זה? אספר
לכם משהו?
בשיטה שלי, כשתגיעו למדרגתי, אז אנחנו... טוב, אני לא יודע, אני באמת, אז שימחתם אותי, אני רציתי לספר לכם כמה עצבנה אותי הפרשה בהתחלה, אבל אני רציתי ממנה איזה נקודת אור. בסדר. שיגענו את... פרו, חיזקנו את ליבו, נגיד, הסתדרנו עם זה. בסדר, מצאנו לעצמנו איזה הסבר נינוח, למה השם הכביד את ליבו, נתן לו מכות, ובסוף הרג את הבחורות. בסדר? יופי. אבל בפרשה הזאת, זה כבר ממש מוגזם. יצאו. פרו במצרים, הם במדבר. תעזוב אותו כבר. מה הוא עושה? דבר אל בני ישראל וישובו, יחנו לפני פי החירות. זה בתחילת בשלח. בין מגדול ובין הים. הוא אומר לבני ישראל, תעשו כאילו אתם נאבדים במדבר, כדי שפרעה ירדוף אחריכם.
מה, איפה?
בפרק י"ד. פרק י"ד, פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריכם, והיכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים, כי אני השם ואסוכן. עזוב אותו כבר. יצאנו, החטפנו להם, הרגנו את הבחורות. לא, אתה לא תוותר עד שתטביע את כולם בים. מה יש? לעשות להם את התעלול? הרי מה הייתה מטרת המכות? בסדר, שיטי אותו תיילי בקרבו, שטה. לשחרר את בני ישראל. השתחררו. מה הקטע עכשיו? לעבוד על פרעה, לגרום לו לרדוף אחרים ולהטביע אותם. זה כבר מוגזם. מה זה כבר מוגזם? לא יודע. עכשיו אני משתעשע מזה, אבל כשקראתי את הפרשה, זה ממש הזבן אותי. וחיזקתי את לב פרעה. אגב, speaking of המוכיח הראוי וזה, ולהגיד את מה שיש לך, עצה. לך דבר עם השם, על איך הוא מעצבן אותך בפרשה, אם הוא מעצבן אותך. איך תגיד לו, תשמע, קראתי את הסיפור הזה, אני מה זה לא... תגיד לו, מה אתה באמת מרגיש? תתחיל מזה. חיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם וזה. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדה ולעם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. ויסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. הייתה לי תחושה, אחרי כל הסיפור הזה, והכביד את ליבו והכביד, אפילו פה. אם אני רק מוציא את הפסוקים של אני אכביד את ליבו, עוד איכשהו אני יכול לסבול את הדבר הזה, כי באמת פרעה אתה רואה שהוא מתחרט, ואומר וואי, טעיתי ששילחתי את בני ישראל ממצרים וזה, וניקח אותם בחזרה, אז אתה יכול להאשים אותו. אבל זה הכל השם עושה. הכל השם אומר, אני מכביד את ליבו, אני עכשיו פלא פלאים השבוע, אתמול, פתחתי איזה וידאו, של סבא שלי מכנס בן דתי בקמרון. היה כנס של מוסלמים, נוצרים וקצת יהודים בקמרון. על בנושא משה רבנו וזה. ואיכשהו התגלגלתי וסבא שלי מדבר בדיוק על זה. לא היה כתוב שזה פרשת בשלח. פתאום פתחתי את זה, בדיוק מדבר על זה, על למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה ומה זה בועל פרעה ו... היה ממש פלא. אז אני חוזר למחברות שלו כבר, לא למחברות שלי. מה השאלות ש... מה אתה אומר?
מה שכן, כתוב שהוא עושה את זה, כי אם אני לא טועה, למענו. זאת אומרת, זה מעניין. דרך אגב, מכביד את ליבו, זה לא דווקא שהוא אומר לו, אנחנו ישר מפרשים את זה במהירות, הוא אומר לו ללכת לרדוף אחרי. הוא בסך הכל מכביד את ליבו, יכול להיות שהוא מנסה אותו.
כן, אז פתרון אחד להגיד, הוא עושה לו חיים קשים, אבל אפשרי עדיין.
כן, אולי יש שם בכלל מקום להחלטה, ואז הוא... מה כתוב במשפט הזה בסוף שלו?
כן, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם ואסוכן. אם כי, בסדר, זה אפשרות, אני לא נוטה להשתכנע ממנה לגמרי, מהרעיון של להגיד שכשהוא אומר וחיזקתי הכוונה וחיזקתי, אבל הוא עדיין יכול אחרת, למרות שבדרך כלל אני נוטה לקרוא ככה. אבל, וזה ממש הצבן אותי עד פסוק אחד שהיה בו משהו דרמטי בשבילי. ויקח 600 רכב בחור וכל זה, וירדפו אחריהם והשיגו אותם חונים עליהם, ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אנשים. אמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. אז קודם כל יש משהו בלי שום קשר, הייתה לי הרגשה כזאת שכולם פיונים של כולם. מי פיון במשחק עם מי? ישראל הם פיונים במשחק של השם עם פרעה? או פרעה הוא בסך הכל פיון במשחק של השם עם ישראל, או אבל מישהו שם משתמשים במישהו. עכשיו, מה שקשור לנקודות החושך האלה שמעז לראות אותם, שאני יותר ויותר רואה איך לכאורה השם מצטייר, לא ברור מי הטוב ומי הרע בסיפור. למשל, הסיפור של פרשת המן. אפשר לצייר אותו, סליחה שאני מביא לכם את החושך, אפשר לצייר אותו, ואז הוא שלח להם את המן וכמה עבודה, אבל רגע, ככה עושה כל מי שרוצה לשעבד מישהו ולהפוך אותו לקנוע. מה הוא עושה לו? קודם כל מרעיב אותו. אחר כך הוא נותן לו קצת אוכל ואומר לו, זה ממני, אתה כלום בלעדיי. וככה הופכים קורבן לעבד. בסדר? זה ממש אחלה, זה, כן? זה מה ש... אתה כלום בלעדיי. נכון? תזכור את זה. כן? אני, I'm your benefiter. בלעדיי היית מת, היית נשאר בלי כלום, נכון? כן? יופי. בסדר? אז... עכשיו, בדילמה הזאת בדיוק ישראל מצויים, נראה לי. וזה... לא פשוט להם. ולמה אני מדגיש את זה? כי גם לנו זה לא פשוט. את יכול להכחיש את זה, לספר שזה בעצם סיפור אהבה וזה, אבל יש איזה רגע שמתי לנו, אני אומר, רגע. לפני שאני עושה סיפור יפה, זה לא נראה טוב. אבל שמנו את זה בצד, בכל אופן יוצא משהו מסיפור...
כל המושג הזה של עבד השם, זה מושג כזה שנראה טוב.
כן, אבל נגיד עבד השם עוד איכשהו הסתדר, ופתאום ראיתי את המרעיב אותם, למען נסותכם אם תלכו בתורתי או לא, היו לי כבר ימים שראיתי את הסיפור הזה מאוד יפה, אבל פתאום ראיתי איך הוא יכול להיראות מאוד גרוע. הסיפור הזה של המן. ממש בקלות. לא צריך להתאמץ מאוד. מה?
כן.
כנראה אנחנו פושעים. או אני פושע.
אז...
כן. זהו. לא, זה נכון. אני כן מזדהה עם זה שאם פתאום אני יכול לראות את זה, אז זה עוד נקודה שאני בכלל... הנפש מרשה לי לראות את זה. לפני זה לא יכולתי לראות דבר כזה.
כן, אז אתה באמת בוחר, כאילו, לא, זה כן טוב. זה שווה.
אז אני עוד לא שם, כן? אני בינתיים בגילוי, אבל בכל אופן, יש משהו כן חזק שהתגלה לי. בסדר, המבלי אין כפרים במצרים, לקחתנו למות במדבר, זאת אומרת, יש עדיין ברור של ישראל, שזה שמצרים רדפו אחריהם, מוציא מהם עוד את הנקודה הזאת, שבשביל מה יצאנו משם בכלל. אנחנו עוד לא השתכננו, התהליך הארוך, כן? אנחנו עדיין... יופי. עכשיו בפרק י' א', ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי דבר אל בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך עליהם ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ויכבדה בפרעה וכל חילו ברכבו ופרשיו, וידעו מצרים כי אני השם, ויכבדי בפרעה וברכבו ופרשיו. פסוק כ"ו, תקפצו רגע, פרק י"א פסוק כ"ו. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים ועל רכבו על פרשיו. טוויסט בעלילה. טוויסט בעלילה. מי מטביע אותם? זהו. פה אין לי כבדה. רגע הדרמה.
אין היא כבדה.
כן? לא, אין היא כבדה. אין היא יורדה פלגי מים. אין היא כבדה. זאת אומרת, השם הביא את התסריט עד לפה. עכשיו רגע דרמטי מאוד. משה, קח את המטה, תעשה מה שאתה רוצה.
אבל יש את הינאי רשמת מצרים בתוך הים.
אבל משה עושה את זה. קח, תעשה מה שאתה רוצה.
זה לא כך תעשה משהו, זה כך תעשה.
זה מה שאני רוצה להציע קריאה אחרת, לא? ויאמר השם אל משה, נחה אתך לים, ואם לא אני אקרא, לא. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים. זאת אומרת, אני לא שאני, כך, כך תעשה את זה. לא, אני גם הולך איתך. אתה רוצה לרדת מזה, לרדת מזה? באמת, לא משחק.
למה שאני
יורד
מזה?
שאלה טובה. אנחנו היינו עורדים מזה, היינו הולכים על זה.
לא, מה הניסיון?
זה לא ניסיון, אני לא מדבר על ניסיון בכלל. זה לא ניסיון. זה, אני איתך. אתה רוצה נטביע את מצרים? אתה לא רוצה לא נטביע את מצרים. מה שאתה רוצה.
אתה יכול להגיד את זה גם על כל המכות, אבל גם על כל המכות.
זה גם נכון. זה גם נכון שכל המכות בנויות, וזה כבר ראיתי שנה שעברה, פשוט היום זה העמיק לי עוד יותר, אבל כל הנקודה של, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרים את היד תעשה את זה, תרים את היד תעשה את זה, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. הנקודה זה, משה מוריד את המכות. ואם הוא לא רוצה, אין מכות. וכל החידוש של מצרים זה, וימינו בהשם ובמשה עבדו. בחיבור הזה. והביסוס הוא, אני לא עושה. אני לא עושה אם אתה לא רוצה. בהקשר הזה, שים את עצמך שם עכשיו, השנה, בפרשת בשלח, תעמוד עם המטה ותחליט. אבל מה שאתה מחליט, לא כמו מבואס. אם אתה מחליט להטביע אותם, בלב שלם. לא כמו איזה מסכן. אם אתה מחליט להשאיר אותם, גם. כך אחרים. לי זה לא כך פשוט השאלה הזאת. יש בי משהו, אני יכול גם לראות מלאכות מסביב לזה, זה למה אתה מכריח אותי להגיע לנקודה הזאת, שבשביל לחיות אני צריך להרוג מישהו. לא רוצה את הבחירה הזאת. לא רוצה את הבחירה הזאת. תן לי שיגמר בטוב. זה עדיין מטריד אותי למה זה ככה, אבל באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא מביא אותך לנקודה הזאת ש... או לא, או שתגיד. תגיד, לא, לא צריך להרוג אף אחד, ואנחנו נלך ופרו זה, ואני אלך לדבר איתו, ומה שאתה רוצה. אבל זה נראה שזה מתבשל להבנה הזאת, שכנראה זאת הבחירה. ואני, עכשיו, אני לא אומר, כן, כן, תרביץ לרשעים האלה וזה, אלא, בוא סתכל פה באהבה על כל התמונה. בסדר, משה? אתה עומד פה למעלה, יש לך את האבן הזאת, אתה מסתכל, סתכל על המצרים. יופי, סתכל עליי, סתכל על עצמך, סתכל על ישראל. תעשה את הדבר הכי אוהב, שבדעתך לעשות בסיטואציה הזו. מה שאתה רוצה. מה תעשה פה מאהבתך? עכשיו תחליט. אתם יכולים להחליט. יכולים לא להוריד את לא להוריד את המטה.
זה קצת טריקי, כי כאילו, אתה אומר...
תתרגשי מהחידוש.
אני לא מצליחה להתרגש ממנו.
לא, למה?
אז אני מנסה
אולי אז אל תתרגשי.
להתרגש ממנו, להבין את ההתרגשות. כי מבחינתך זה רגע מכונן, הוא נותן לו את המטה, הוא נותן לו את הבחירה. אבל מה שאני רואה את זה, זה הוא נותן לו את המטה ואומר לו, תעשה את זה, לא מה שאתה רוצה. או נגיד, יש לו אפשרות להגיד, אני לא עושה את זה. אבל אני לא רואה פה עוד אפשרויות. כאילו...
מה זאת אומרת?
זה לא שהוא אומר לו, כך תעשה מה שאתה רוצה. זה כך תעשה את זה, ויש לו אפשרות לעשות את זה או לא לעשות את
או
זה.
או להציע הצעות אחרות, או הרבה דברים. משה כן. רבנו, כשהוא רוצה, הוא יודע להציע הצעות. את צודקת שהוא לא אומר לו, טוב, הגענו לרגע, תעשה מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, נטה את ידך עליהם. אז כנראה זו המלצה.
למה הוא לא אומר לו, קח את המטה, תעשה מה שאתה רוצה.
שאלה טובה. יכול להיות.
בשום מקום הוא לא אומר כזה דבר.
למרות שאחד לפני, הוא אומר לו, למה אתה צועק אליי? זה מין כמו איזה אבא שמהירים אותו מהשינה.
מה תצעק אליי?
כאילו...
דבר את מה יש לסעו, ואתה, הרם את מתך, ונטה ידך על הים. זה אתה פה המשחק, לא אני. ואתה, הרם את ידך. הוא נוטט אותך על הים. בסדר, שאלה טובה מה שאת שואלת, יש לי שבת לעבור על זה, למה הוא לא אומר, קח את המטה ותעשה מה שאתה רוצה. כנראה שבכל אופן יש לו איזושהי המלצה.
זה כמו שהוא נותן לאברהם את המפתחות הברכה.
תיקח ותעשה מה שאתה רוצה. ואני סומך עליך שתחלק את הברכה הזאת, והוא באמת לא אומר לו איך.
בוא נגיד במבול, הוא לא נתן לנוח לא את המטה ולא את האפשרות ולא כלום. הוא עשה את זה בעצמו, נכון? זה שאלה טובה, אבל בוא נניח רגע, נשארנו עם הקושייה, למה לא אמרת לו, תברך לאשר, כן, לכל אשר תחפוץ או משהו כזה, כן, והיה ברכה, והיה מטה. וזהו, עכשיו הוא יעשה, לא יודע, שאלה טובה, אבל עדיין.
אם אפשר לעמוד, אני חושב, רעיון, אני לא חושב שהשם יכול להגיד למשה, כך ותעשה מה שאתה רוצה. כי למשה אין מקום כזה של מה שהוא רוצה. הוא לא נפרד מהשם. ואיש משה עליו מכל אדם אשר על הדבר, כן. משה עומד במקום שהוא והשם זה לא איזה אני והוא. זה, הוא מבין שהתמצית שלו זה השם, אז תגיד לו, תעשה מה שאתה עושה, זה נורא אלבון. נורא מעליב. זה מה שאתה עושה,
מה שאתה אומר זה שזה בעצם מה שהוא אומר לו. במילים אחרות.
כן, אני קורא אחרת, בסדר, אבל כן. לגיטימי. יש אפשרות לקרוא שכל הצורה הזאת של קריאה של השם ומשה, כאילו הם שניים ואז הוא מדבר איתו והוא זה, זה בכלל לא נכון. כרגע אני לא קורא בממד הזה, אני קורא בממד שבו הוא אומר לו, אתה. וכל מה שיקרה מכאן ואילך, זה החלטה שלך. ונטיית היד על הים, אתה לא תגיד, וואה, איזה רשע השם, או איזה רשעים המצרים, או איזה זה, לא יודע. אבל יש, ככה בתחושה שלי זה, תסתכל טוב אבל מה יש לך מול העיניים. בסדר? בלי דמיונות. ותשאל את עצמך מה באמת המעשה הכי אוהב שאפשר לעשות פה. אם אני מחבר לכם רגע למקור ההשראה הנוכחי שלי, אורות כמעשה ניסים, יש איזו חוויה לא סימפטית שבה אתה כנראה ברגעים מסוימים עומד מול הבחירה הזאת. אתה לא רוצה שתהיה את הבחירה הזאת, אבל היא פה. זה עם ישראל שיוצאים ממצרים, או פרו. לא יודע. אולי רוצים אחרת. ואני מרגיש שלהרבה, לי ולעוד כל מיני אנשים, זה לא נעים החוויה שהיציאה אל החופשי שלך היא באה על חשבון להרוג מישהו. זה לא חוויה סימפטית.
ויאר ישראל את מצרים מת על שפת הים. איזה משפט דרמטי.
עכשיו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, מה הם האמינו שם? שהם גיבורים וחזקים?
מה?
בשאלה שלי לאחרונה זה, כמה אתה סומך על אהבתם פה. על אהבתם. קודם כל זה שהם פועלים ביחד, ושזה באמת בידיים של משה ושתיים. לאיזה מין מסקנות אתה מגיע מהסיפור הזה? אם אתה מגיע למסקנות שהשם הוא גיבור והוא הרביץ לרשעים, אז זה ברור שבאיזשהו שלב, כשהשם יפסיק להיות נחמד אליך, אתה תרצה לחזור למצרים. כי בסך הכל זה מרביץ מול מרביץ. זה לא... מה התגלה אליך שם? טוב, קודם כל יש עוד כל מיני מדרשים, ראית שפחה על הים, שהיו שם התגלויות וחזיונות אלוהים בים. אבל עדיין, אתה הולך על זה? מה אתה אומר? אתה עושה את זה במקומו?
עליך מה?
על לתת, נתת ידך על הים. וישובו המים על מצרים ועל חבוב ועל פרשה.
שמה המשמעות של זה?
שאלה מה האופציות גם.
כאילו מה זה על הלכת על זה באמת?
מה זאת אומרת?
כאילו מה זה הרגע המכונן, למה אתה מתייחס לזה בתור רגע כל כך מכונן שכאילו...
עד עכשיו מצרים רדף אחריהם והטריד אותם והרביצו לו והוא לא שחרר אותם והוא כן שחרר אותם. ופה סוף סוף מת על שפת הים וזהו. המצרים הזה מפסיק לרדוף אחריהם. זהו, פה זה בעצם הפינאלי. אחר כך אנחנו נצטרך לפתור את הרצון של ישראל שרוצים לחזור למצרים ומתוסכלים על זה ומתגעגעים וזה. אבל את את המרדף הזה, זהו. וכנראה זה לא כך פשוט לנו לשחרר אותו. מה שאני מרגיש, אני מוטרד מזה הרבה, וזה גם עולה שם בספר. זה לא פשוט לנו להחליט לוותר על פרו. בסיפור זה נחמד. ישראל זה הטובים, פרו זה הרעים, צריך. זה לא פשוט לנו כל כך. וזה חייב איזה רגע של הכרעה כזאת, שאתה באמת סוף סוף מוכן לוותר על הדבר הזה. אם אני הולך רגע, זה גם בחוץ, וזה גם בנפש, וזה גם לפעמים על חבר, או על משפחה, או על לא יודע מה. שיש שם משהו לא טוב, ואתה לא משחרר אותו. זה לא בחירה קלה לנו, משום מה. באיזה אופן מאוד מוזר, בחוויה היומיומית זה מאוד מוזר. למה לנו...
אולי זה מתחבר למה שדיברנו קודם, גם על ההתמכרות הזאת ללכת למקומות הקשים, וכאילו יש רגע שאתה באמת נדרשת החלטה כזאת.
להטביע אותו, אתם מבינים מה? פרעו זה לא הרשע, לא בעיניים של משה ולא בעיניים של ישראל. אחרת זה ציור מאוד יפה, פסטורלי, עם ישראל, הם רואים את הרשע, הם מרביצים לו. לא, אתה רואה שהם ממשיכים להתגעגע אליו, כל המדבר, וגם אנחנו לא תופסים אותו כרשע. תופסים אותו הרבה פעמים שהוא הטוב והשם הוא הרשע. בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. אתם יודעים מה אני אומר? צריך לקלוט את זה, כמה זה... כשאתה רואה את זה מול העיניים, ובן אדם מקסר לעצמו את החיים, ולא מוכן לשחרר את זה. לא משנה מה. למה? מה אנחנו מרחזים כל כך? מה כל כך יקר לנו? מה נפסיד? אתה אומר פה זה השליטה. להטביע את פרעו זה להטביע את השליטה.
לא, אני לא יודע מה זה פה, אני יודע מה זה שם.
מה שהתחדש לי אולי, אני אומר, זה ככה הרבה זמן הלכתי עם זה, זה נכון, כן, הצרות, אם נלך ככה, מצרים במובן של הצרות, ומצרים במובן של אני אורי ואני עשיתיני, שהמצרים הוא זה הנקודה של אני אהיה חזק וגיבור וכו'. אבל אם אני עושה את זה פחות הרמוני, רגע, בזה אני חוזר קצת למורשתו של סבא, זה לא רגע הרמוני. זה לא רגע הרמוני, זה רגע שבו אני צריך להחליט החלטה שפירושה לוותר על משהו טוב. לא על משהו רע. הוא עטוף בהרבה רע, אבל אתה מוותר על משהו טוב. אם אני הולך לכיוון הזה של הורות כמעשה ניסים, בשבילו זה לוותר על האפשרות לאהבה אמיתית עם עורך, למשל. זה איזשהו, סתם, תקריא את הספר, תבין את ההקשר, אבל יש איזשהו ויתור שאני אומר, כשאני מוותר על פרעה, אני מוותר על חלום שיש בו משהו שאני מבין שהוא לא יהיה, אבל זה אהבה אמיתית עכשיו, זה אהבה אמיתית האפשרית פה. יש האהבה הדמיונית, לו יצויר שהיינו מסתדרים עם פרעה. זה לא רק דמיון, אני באמת רוצה בזה. בעומק ליבו משה רוצה להסתדר עם פרעה, לא להרוג אותו. ומה שדופק לי כמובן את הסרט היפה זה שהשם מכביד את ליבו של פרעה, אבל אולי זה גם קשור. זאת אומרת, מי עשה את זה? יש לנו גם כעס על השם, לי לפחות. יש לך כעס על השם, למה הוא צייר לך את הציור שאתה תצטרך לבחור בחירה כזאת? אני לא רוצה לבחור בחירה כזאת. אני רוצה לבחור בחירה שתהיה יפה לכולם, לא רוצה את הבחירה הזאת. והיא לא. בעומק, בעומק, כן, כן, זה גם דיוק לכולם, בסדר, אבל זה לא. מישהו פה לא יצא מבסוט. אני מוותר על האפשרות הזאת. לא יודע מה, אתה היית באיזה חברה, היה לך מורה וזה, קיבלת ממנו הרבה, אתה סוגר את הגשר איתו כי זה לא שייך, אתה יודע שזה מדויק, אבל הפסדת משהו. אתה לא יודע, אתה יודע שהפסדת משהו, מבאס אותך. אתה באמת רוצה את זה. אתה יודע שאתה משאיר משהו מאחורה, חתיכה ממך שתצטרך לפגוש אותה אולי באחרית הימים, גמר התיקון, לא יודע, מתישהו. זה ה...
אני זוכרת ש... בלב היה כמה שנים,
איזה יישוב אחד, כמו ים המלח, לקור בקופשה בסיני, ממש. ובסוף השבת שנינו הבנו לבת אחת שאנחנו לא הולכים לגור שם. בכל הדרך חזרה אנחנו היינו בעלם, כזה יכולים לדבר ברוב בעלם שאנחנו בטרים על זה, שאנחנו בטרים על החלום, כי זה לא, שזה מהמם וזה, ואנחנו רוצים לחיות בהם את כל החיים בחופשה, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כאילו. לא, אבל לא בגלל איזה בעיות הזה, פשוט לא, זה לא, זה לא.
ואחד?
משהו כזה?
נראה לי, כן, זו דוגמה טובה, או יש לי איזה זוג חברים שהם, הוא תמיד רוצה לגור מחוץ לעיר ואשתו עירונית וזה, ובאיזשהו שם הוא מבין שזה הדיוק, הוא לא הלך כמו דפוק, בסדר? הוא החליט לגור בעיר, אבל יש חלק ממנו אמיתי שרוצה וחלם ויחלום תמיד, אז זהו, הוא מבטל, זהו, לא יהיה. זה כאילו, זה לא אני מבטר על זה משהו דפוק, אני באמת מבטר על משהו טוב. זה לא יהיה, אבל...
אני חושב שיש פה משהו באמת עמוק שבשביל שנוכל, יש לאנשים כמון, יש נורא באמת רצון להרמוניה, להביא את כולם, גם הגויים חמודים וגם פרעה טוב, מה שדיברנו, שבכולם יש חלק, כאילו, כל כזה אחדות, 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 אבל באמת, בשביל לעשות אחדות אמיתית, צריכה להיות לי בפנים צנועה שגם לפעמים באה לידי פועל, חיתוך, של להמית מישהו, להרוג, שזה אויבי, אבל כמו, כמו שאברהם עושה את העקדה, כמעט עושה, כאילו, אחרת זה לא נקרא אחדות, אחרת אני, לא, אני חייב להיות חכמה, כי המוני כזה.
כן.
הוא עושה פה, עושה פירוט בשביל בסוף, אחרי זה, איך שהוא לא יודע, אבל נראה שזה קשור לזה, גם כל החלטת המלאק,
טוב, זה...
אתה לא
זה. הרקת אותו. רק אתה. תן לנו את עצבן שם.
זה ממש...
כן.
המפתח האחרון לקבל את זה, זה לא עוד משהו.
זה קשור באמת לעניין של הפכים, שבן אדם... של השלום מתוך ההפכים. זה נראה לי שזה קשור לזה.
כן.
מה זה בהתכבדה?
מה זה הגמלים?
מה?
זאת המלאכה.
לא יודע, זה מילה, יש מילים שאתה יודע שבטח נכתבו ועוד יכתבו עליהם הרבה דרשות בחסידות. יש איזה פשט, אבל אחרי זה יש עוד 7,000.
להתכבד, לא?
להיות כבד, להיות כבוד, לא יודע. שערי דרשות לא ננעלו. אבל... מה ש... אני אגיד, אולי נסיים בזה, יש איזה נקודה. ש... תסתכל שם, ותסתכל באמת מה המעשה הכי אוהב שאתה יכול לעשות פה. לך תגיד שזה כתוב פה, לא יודע, אני משוכנע כבר. כן. מה זה? בוא נעשה ביחד את המעשה הכי אוהב שאפשר לעשות פה לטובת כולם. מה אתה אומר?
לא מצטדר לי מה אתה אומר, כי מה זה הדבר הכי אוהב לסובת כולם שהם ימותו?
אז לכן אני שואל, בוא תעשה מזה מלאכה. בוא, ברגע כזה, תראה זה וכן, ולא יפה ולא נעים לי וזה וזה. בוא תשאל באמת. אתה מוכן לעמוד רגע מול עצמך באמת ולשאול את עצמך, מה המעשה הכי אוהב פה לטובת כולם? אני יודע שאתה רוצה הכל איזה... מה? באמת. תראה, יצא לך לפעמים תוצאות מפתיעות.
אבל בטקסט זה לא מופיע.
לא.
לא, אין שום שהות בין ההוראה...
לא, שהות יש תמיד, זה קיבלתי מסבא ופיתחתי את זה, יש שהות בין כל מילה למילה, ודאי, בין כל פסוק לפסוק יש שהות. זה, והמדרשים עושים מזה חגיגות שלמות, שבין פסוק לפסוק יש דרמות. יש את כל ההתלבטות הגדולה, אבל יש את ה... לא כתוב פה, זה לא חדש, אבל...
זה אתה אומר,
הכי
טוב למען כולם.
לא, הכי טוב. הכי אוהב. תמצא אהבה בלב שלך. מה?
למען כולם.
כן.
ופה אני לא רואה את זה. אבל אולי זאת המלאכה.
הייתי אומר, מה המעשה הכי אוהב? בסדר? תגיד, אל תוריד את כולם. לא מסכת. לא כאילו, יאללה, בוא נרביץ לרשעים, וזה, זה לא חידוש. בשביל זה לא צריך תורה שמי שרודפים אחריו, בסדר, יש אנשים שצריכים גם את התורה הזאת, אבל מי שרודפים אחריו, אז צריך להרוג את הרשעים. בסדר, לא חידוש.
למה הרב, איך יודע שהוא קורא בשם אהבה?
ג'ננה שלי. תנסה לפחות אתה לפעול בשם אהבה ברגע הזה.
תודה רבה לך,
יש בעיה, פשוט לא אוהב את השיר הזה.